אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
שלום לכם, ארצות הברית. עד כמה מה שקרה בשבוע שעבר בגבעת הקפיטול הוא באמת טלטלה של הדמוקרטיה האמריקאית, והאם הרשתות החברתיות אכן היו קטליזטור לאירועים האלה? מיד על משמעות האירועים בגבעת הקפיטול שהסתיימו במותם של 5 בני אדם, וגם על סגירת חשבון הטוויטר של טראמפ, ליתר דיוק השעיה לצמיתות של החשבון שלו. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב7 בבוקר, ובשידור חוזר ב7 בערב במשך שעתיים, ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים הבאים. ארצות הברית, חשבון הטוויטר של הנשיא טראמפ נסגר בשל הסיכון להסתה נוספת לאלימות. מיד נעסוק באירועי גבעת הקפיטול במשמעותם, באפשרות להדחה שלו, וגם בהיבטים השונים של סגירת חשבון הטוויטר של הנשיא, הדרך האהובה עליו לתקשר עם העם. קורונה, 4 מקרים של המוטציה הדרום אפריקנית הובחנו לראשונה בישראל. מפייזר הודיעו שעל פי מחקר ראשוני החיסון יעיל גם מפני המוטציה הזו. ועוד בענייני קורונה, ניטור פעילות עצב הווגוס, העצב הטועק, כך הוא נקרא בעברית, עשוי לסייע בניבוי הסיכוי למות מקורונה. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה, מיד על הקשר בין עצב הווגוס לסיכוי למות מקורונה. ועוד עניינים, מפצחים את תעלומת תאי ה-T, שיטה חדשה שמאפשרת לחקור את המאפיינים של תאי ה-T, תאי מערכת החיסון שלנו, פותחה על ידי חוקרים מאוניברסיטת טקסס. מיד על התאים האלה ועל חשיבות המחקר, וגם מדוע כדור הארץ מסתובב לאחרונה מהר יותר ואיך זה משפיע עלינו, וגם קונחיות יגלו לנו מה מצב הזיהום בחופי הים, וגם כתובת יוונית עתיקה מסוף התקופה הביזנטית התגלתה על גבי אבן באזור הנגב, ועוד עניינים. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכנית די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. המהומות בארצות הברית. בשבוע שעבר המהומות שהסתיימו במותם של 5 בני אדם, מאות תומכי טראמפ ניסו להשתלט על הקפיטול ואת כינוס הקונגרס שנועד לאשר את הצבעת האלקטורים ואת ניצחון ביידן. בסוף השבוע הזה נשיא ארצות הברית היוצא טראמפ הודה בהפסד שלו, הכריז שהוא מקבל את תוצאות הבחירות, וחשבון הטוויטר שלו הושעה לצמיתות. בזה נעסוק בהרחבה עוד מעט. אנחנו שמחים לומר שלום למרצה להיסטוריה של ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, דוקטור יעל שטרנהל. שלום.
שלום, שלום.
עד כמה בעינייך האירוע הזה היה חריג ומשמעותי? גם חריג, אבל משמעותי מעבר לעובדה שפשוט כמה אנשים התפרצו לשם פיזית, לקפיטול.
אוקיי, זה היה מאוד מאוד חריג ומאוד מאוד משמעותי, וזה גם לא כמה אנשים התפרצו פיזית. ככל שחולף הזמן, וזאת הפרספקטיבה של לדבר על זה בכל זאת אחרי כמה ימים, זה שיש הרבה יותר אינפורמציה לגבי האופן שבו המחאה הזו הייתה מאורגנת ומתוכננת, נהנתה מתמיכה אקטיבית של אנשים שקשורים למפלגה הרפובליקאית, כולל עורכי דין רפובליקאים, והיא בכלל לא הייתה איזושהי התפרצות ספונטנית כזאת של, אתה יודע, כמה מופרעים, אלא זאת הייתה מחאה אלימה שהיו לה כוונות זדוניות הרבה מעבר למה שהיה נראה באותו רגע. אנחנו יודעים היום שהיו שם מתפרצים לקפיטול שהיו להם אזיקים, אנחנו יודעים שחלקם חיפשו את מייק פנס, גן הנשיא, ואימו לקלוט אותו בגלל שהוא אישר את תוצאות הבחירות כפי שהוגשו לו על ידי האלקטורים. בקיצור, זה, בוא נאמר ככה, זה לא היה ניסיון הפיכה, אבל זה גם לא היה איזה המון אקראי שבאיזה טירוף חושים רגעי התפרץ לגבעת הקפיטול.
והאם מנגנון דמוקרטי כזה לא יודע להתמודד עם התפרצות כזו? זאת אומרת, אוקיי, אז זה היה מאורגן אולי באמת מעבר לכמה מוזרים שעטו שם על המקום ובזזו ולקחו והרסו וכולי, אבל האם הדמוקרטיה שם לא הרבה יותר חזקה ממה שלפחות נדמה היה לנו?
תראה, הדמוקרטיה האמריקאית היא דמוקרטיה מאוד חזקה, בוודאי במונחים של הדמוקרטיה באמת שברירית שאנחנו חיים בתוכה. המסורת הדמוקרטית שם היא לא, היא אפילו לא מ-1776, היא הולכת אחורה הרבה לפני זה. זה באמת, יש שם מאות שנים של מסורות, של בחירות, של העברת כוח, של הרעיון שהרוב שולט תוך הבטחת זכויות המיעוט וכו' וכו'. מצד שני, כמו שאנחנו רואים ורואים יותר ויותר בשנים האחרונות, המסורת הזאת היא גם מסורת שבקלות אפשר לפגוע בה, בעיקר בתקופה שבה מתרחשת מהפכה כל כך אדירה כמו מהפכת המידע, שמשנה לגמרי את האופן שבו אנשים מבינים את העולם ומתקשרים ביניהם, משנה את האופן שבו מתנהלת דמוקרטיה, במצב שבו לכל אדם יש מגפון, כל אדם הוא תחנת שידור, אין שום יכולת בכלל להסכים על מה נכון, מה לא נכון, מה עובדה ומה בדיון. והדמוקרטיה האמריקאית מתקשה לתפקד בעולם החדש הזה. עכשיו, האם כל דמוקרטיה מתקשה לתפקד בעולם החדש הזה? האם זה המצב גם בדמוקרטיה ובזוסות אחרות? אני לא יודעת, זאת שאלה שצריך לשאול אותה, למשל סביב הברקזיט צריך לשאול אותה, כי זו עוד דמוקרטיה מאוד ותיקה ומבוססת, שבה גם כן הגבול בין אמת ובדיה בשנים האחרונות היה נראה מעופל. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים כאן עד כמה בכל זאת, עם כל הממסדיות האדירה של הדמוקרטיה האמריקאית, דונלד טראמפ הצליח גם לפגוע בה באופן עמוק, אבל הוא גם כמובן נהנה ומרוויח מהעולם החדש הזה של כלכלת המידע, שמאפשרת בכלל ליצור כמו דונלד טראמפ להתהוות. דונלד טראמפ לא היה יכול לקרות בשום תקופה אחרת בהיסטוריה של ארצות הברית, רק בתקופה שבנויה על תרבות הריאליטי ועל מדיה חברתית. ולכן יש כאן איזה מתח בין העובדה שכן, המוסדות עמדו. לא ראינו את ארצות הברית קורסת לדיקטטורה, ודונלד טראמפ יעזוב את תפקידו ב-20 בינואר. אבל אנחנו גם רואים מחזות שבאמת לא חשבנו שנראה, כמו ערעור על תוצאות הבחירות הפדרליות והתפרצות לגבעת הקפיטול.
אז זהו, כשאת מתייחסת, גם כתבת מאמר מרתק בארץ, על זה שמבחינתך זו סיבה ותוצאה, ההתנהגות של טראמפ בשנים האחרונות וכולי, זו הסיבה שגרמה לתוצאה הזו. זאת אומרת, בעינייך יש קשר ישיר.
תראה, בוודאי שיש קשר ישיר. טראמפ לא רק נותן לגיטימציה, אלא גם מעודד את התומכים שלו, למחות באופן אלים על תוצאות הבחירות. הוא עשה את זה גם במהלך המהומות עצמן. לקח שעות עד שהוא ניסה לתרום את חלקו להרגעת האווירה. ויש היום דיווחים אמינים מתוך הבית הלבן, שטראמפ היה מרוצה מהמחזות שהוא ראה בטלוויזיה, מהחדר הסגלגל באותו אחר תוריים מר ונבהר. כך זה לא, אתה יודע, כאן זה לא ספקולציות או פרשנות, זה עובדות. אני כן חושבת שצריך להדגיש, וגם זה מה שעשיתי במאמר בארץ, אני כן חושבת שצריך להדגיש את העובדה שהמון של גברים לבנים ממורמרים וזועמים שחוששים מאובדן הפריבילגיות שלהם, ומסתערים על מוקדי השלטון ומנסים להפוך את תוצאות הבחירות, זאת לא המצאה של דונלד טראמפ ולא המצאה של החסידים שלו. יש איזו מסורת ארוכה, בעיקר במדינות דרום ארצות הברית, וצריך לומר באמת בעיקר בתקופות יותר, גם עתיקות יותר, כלומר בסוף המאה ה-19, וגם בתקופות מאוד סוערות ופרועות בהיסטוריה של ארצות הברית. אני פשוט חושבת שאנחנו שוב בתקופה סוערת ופרועה, בהיסטוריה של ארצות הברית, בגלל שאנחנו נמצאים שוב בעיצומה של מהפכת המידע שמשנה את האופן שבו בני אדם חיים בעולם. עכשיו, יש כאן סדרה של גורמים שחלקה היא גורמים מיידיים, כלומר טראמפ עצמו, והאופן שבו הוא פשוט מסרב לקבל את תוצאות הבחירות, ומצד שני, היסטוריה ארוכה של חוסר נכונות, של באמת, זה לא נעים לסמן, ואנחנו תמיד יותר נוח לשמור על העידון הקדוש ולהגיד כל הצדדים וכו' וכו'. אבל לא, האמת היא שזה תמיד צד אחד, זה תמיד גברים לבנים, גזענים ושמרנים, שרגילים להחזיק בכוח, וברגע שהכוח נשבט לידיהם, הם מנסים להחזיר אותו באמצעות אלימות. וזה בדיוק מה שראינו באירוע הזה ביום רביעי. טראמפ נושא באחריות עליו, אבל הוא לא לבד. כלומר, אף אדם לא מסוגל באמת לשנות את ההיסטוריה בעצמו, לעצב אותה. טראמפ הוא נשען וניזון ממסורות אמריקאיות של אלימות ואי קבלה של שינוי חברתי, ומצד שני הוא גם בהחלט כוח מניע בסיפור הזה.
לסיום אני מוכרח לעשות איזושהי הקבלה לישראל, וכאן זה לגמרי היפותטי, אבל מה אפשר ללמוד מהסיפור של האמריקאים וליישם כאן בישראל? כי גם כאן בישראל כל מיני, אני אתנסה בעדינות, צדדים שונים בחרו להציג את הסיפור בצורה אחרת וכולי, כל אחד ראה את עצמו כנפגע וכולי. מה דה פקטו אפשר ללמוד ממה שקרה שם?
תראה, אני חושבת שצריך לקחת בחשבון שאם הדמוקרטיה האמריקאית היא כל כך פגיעה, כלומר, אם בוושינגטון הבירה אנחנו רואים את המשטרה חסרת אונים ולא מסוגלת להתמודד עם פריצה של המונים לגבעת הקפיטול, אז בוודאי כאן בישראל, שבה בכל זאת המסורת הדמוקרטית היא גם קצרה יותר, אבל גם הרבה יותר שברירית, אנחנו צריכים להבין שאלימות מעצבת את החיים הפוליטיים. עכשיו, אנחנו בוגרים של רצח רבין, זה בוודאי לא חדש בשבילנו שמעשים של אלימות אזרחית יכולים לשנות ולסדוק את הדמוקרטיה באופן שלא יהיה בר תיקון. ולכן מהבחינה הזאת, מה שחווים שם, אלה דברים שאנחנו מכירים אותם וחווינו כאן כבר לפני שנות דור. תשמעו, דמוקרטיה זה לא דבר קל. ויש תמיד את הפיתוי, כן, לסגת מזה, כי לשמור על חברה שבה לכולם יש חופש ביטוי, ולכולם יש זכויות שוות, ואנשים צריכים לוותר על פריבילגיות ולהתחלק בכוח, זה דבר נורא קשה, והוא קשה בכל מקום. וגם בארצות הברית מתקשים איתו, ואנחנו כאן בוודאי מתקשים איתו. עכשיו, נעשו כל מיני הקבלות, כמובן ההקבלה להפגנות בבלפור, שהיא הקבלה מופרכת. כלומר, ההפגנות בבלפור בשום שלב לא היו מיועדות לפגוע בנפש, והן גם לא אלימות. הן הפגנות שלא מתרחשים בהן מעשים שהמטרה שלהן היא איזשהו סוג של אלימות. ובארצות הברית יש היסטוריה מאוד מאוד ארוכה של הפגנות ומחאות שהצליחו ליצור שינוי חברתי ממשי. אז אנחנו כן צריכים לשמור על זכות ההפגנה ועל חופש הביטוי במסגרת החוק, אבל כן צריכים להבין ששום דבר לא מובטח. כלומר שכמו ששם אנחנו רואים היום דמוקרטיה שבאמת מעורערת והשיטה שם לא מצליחה בעצם לעמוד בקצב של השינויים שאנחנו חווים במאה ה-21. אז גם כאן צריך לומר שאנחנו צריכים להבין שדמוקרטיה, ככל שהיא אפילו מתקיימת בישראל, זה עסק שדורש שנהיה מחויבים אליו. אם אנחנו לא נהיה מחויבים אליו, גם לחופש הביטוי מצד אחד, לשלטון החוק מצד שני, אז הוא לא יהיה. כי להתפרק זה יכול להתפרק מאוד בקלות. אם לא שומרים על זה, זה איננו.
טוב, תמיד היינו בטוחים שבדבר בסיסמאות, שהדברים יכולים להתפרק בקלות, אבל הנה אנחנו באמת, אני לפחות לראשונה באמת מרגיש שזה באמת יכול לקרות, הדברים האלה. תודה רבה לך על השיחה המרתקת הזאת, דוקטור יעל שטרנהל, מרצה להיסטוריה של ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה לכם.
חשבון הטוויטר של טראמפ נסגר, הפלטפורמה העיקרית באמצעותה הוא נוהג לתקשר עם העולם. טוויטר הודיע בסוף השבוע שהיא משעה לצמיתות את החשבון האישי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשל הסיכון להסתה נוספת לאלימות. בטוויטר צייצו שתומכי טראמפ השתמשו בפלטפורמה כדי לתכנן התקפות נוספות, כמו זו שהייתה ביום רביעי בגבעת הקפיטול, וציוצי הנשיא עודדו את התומכים עם התוכניות הללו. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יובל דרור, סוציולוג של טכנולוגיה, מרצה ומחבר הספר קוד סמוי, שלום.
אלן אלן.
טוב, מעורר אין ספור שאלות. ראשית, קיבלנו פה הוכחה גם לכוחן של הרשתות החברתיות, אבל גם לעובדה שמדובר בפלטפורמה שיכולה להחליט משהו, לסגור, וזהו, ואין לך מה לעשות.
בדיוק כך, מדובר בסופו של דבר, אני יודע, זה קצת נשמע מוזר, אבל בסופו של דבר מדובר בחברות פרטיות. הן לא חברות ממשלתיות, הן לא זרוע של המדינה, הן אפילו לא כפופות לה. תיקון הראשון לחוקה האמריקאי הכל כך מפורסם בארצות הברית, היינו, הן לא מחויבות לתת לך לומר את מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה ומתי שאתה רוצה. אנחנו משתמשים בהם לעתים כל כך קרובות, ובייחוד דונלד טראמפ כל הזמן, שזה נראה כאילו טבעי שהוא תמיד יוכל לעשות את זה. אבל בסוף מדובר בחברות שיש להם כללים, יש להם כל מיני מדיניות שהם יכולים בעצם להחליט שהם כופים עליך. אתה בעצם מסכים למדיניות הזו כאשר אתה פותח חשבון. העניין עם דונלד טראמפ שבמשך תקופה ארוכה, יש כאלה שהתענו במשך 4 שנים, הוא עבר על הכללים האלו, וטוויטר, פייסבוק, יוטיוב, כל החברות האלה אמרו, כן, אבל תראו, הוא נשיא ארצות הברית, חשוב שקולו יישמע, ולכן אנחנו נותנים לו. נראה לי שעכשיו, קצת פחות משבועיים, לפני שהוא מפנה את הכיסא, ואחרי המתקפה שם בבירת ארצות הברית, לפלטפורמות האלו פשוט נמאס, ואולי הן גם כבר לא כל כך מפחדות ממנו.
טוב, אתה מאוד מסקרן, אבל אם באמת נדבר באופן כללי על העניין, אתה צודק שאתה אומר שמדובר בחברות פרטיות שצברו אגב כוח אדיר ברמה של מדינות, ושם בפלטפורמות האלה אין דברים שמזכירים הליך הוגן או שימוע לפני שמשעים לך את החשבון וכולי. הן יכולות לסגור לך את החשבון וזהו.
בדיוק כך. ממש כך, כמו שתיארת, הם יכולות לסגור לך את החשבון. וזהו, אני חושב שאנשים לפעמים קצת מתבלבלים, הם לא מבינים שבעצם חשבון הפייסבוק שלהם, חשבון הטוויטר שלהם, הוא לא שלהם. אנחנו סוחרי משנה. בסדר? בוא רגע נהפוך את זה לדוגמה קצת יותר פרקטית. דמיין לך חנות בדיזיגוף סנטר או באזריאלי. החנות היא לכאורה שלי, אבל אם הנהלת דיזיגוף סנטר או אזריאלי תחליט שמסיבה כלשהי אני עברתי על הכללים של המקום והיא סוגרת לי את החנות, בזה זה נגמר. עכשיו, אם אני מחויב לכללים של דיזיגוף סנטר ואזריאלי, אני בתור בעל חנות, למה דונלד טראמפ בתור בעל דוכן בטוויטר לא מחויב לכללים של טוויטר?
בעיניך על אילו כללים הוא עבר? אני מנסה להבין מה הכללים, למרות ששוב אנחנו מדברים פה על פרוצדורות ולא על מהות, וזה העניין. אבל
אני חושב שיש כאן, אני חושב שיש כאן מהות. כאשר אתה מעודד אלימות שזה מנוגד לכללים של טוויטר, פייסבוק, יוטיוב וכדומה, כאשר אתה מסית בין אם זה גזענות או בין אם אתה קורא לפגוע בקבוצות מסוימות של האוכלוסייה, אתה עובר על הכללים של הפלטפורמות האלו.
אלה נשמעים כללים נהדרים וראויים, אבל אנחנו יודעים שלא כל מי שעובר עליהם סוגרים לו את החשבון או מוחקים לו את הפוסטים בפייסבוק וכולי. זאת אומרת, נעצות יש כל הזמן.
וזו בדיוק הבעיה. הבעיה היא שלאורך תקופה ארוכה לא אכפו את הכללים האלו על דונלד טראמפ, והוא כמובן לא היחיד. יש שורה של אנשים, אגב, בעולם, בארצות הברית, במדינות אחרות, בישראל, שלא אוכפים את הכללים לגביהם. אבל מהרגע שאוכפים, מאוד קשה לבוא בטענה ולבוא ולהגיד, רגע, למה אתם אוכפים? מה זאת אומרת למה אתם אוכפים? אלו הם הכללים. אז יש את זה מצד אחד. מצד שני, אני לגמרי מבין את הטיעון שלך, שהוא לגמרי מדויק, שהסיפור הזה של דונלד טראמפ, מה שנקרא דה פלטפורם, שמוציאים אותך מהפלטפורמה, הסיפור הזה ממחיש, אולי בצורה הטובה ביותר, עד כמה כוח הפלטפורמות האלו צברו. כי ברגע אחד, ממש כמעט באופן מתואם, גוגל, אפל, יוטיוב, פייסבוק, טוויטר, סנאפצ'אט, כל האינסטגרם, כל הפלטפורמות האלו, ברגע אחד, הם לוחצות על כפתור, ואתה, כלומר דונלד טראמפ, נעלם. בבת אחת אין לך קול. לדונלד טראמפ יש 88 מיליון עוקבים בטוויטר, ובבת אחת הוא לא יכול לתקשר איתם. ואני חושב שזה באמת ממחיש את העוצמה יוצאת הדופן, בעיניי אפילו מסוכנת, של הפלטפורמות האלה.
כי שוב, כי גם אם במקרה הזה זה מוצדק, אנחנו יודעים שעל כל כמה מקרים מוצדקים יכול להיות מקרה שהוא לא מוצדק. ואז באמת עולה שאלה, האם לא נכון, לא אשתמש בביטוי לרסן את הכוח, אבל כן להתערב, והרגולטור יכול להתעורר, ואיכשהו להסדיר גם את הכללים, גם את הפרוצדורות, שרק בסופן אפשר למחוק למישהו חשבון וכולי. למה שהמחוקק לא יתערב פה בפלטפורמות האלה?
קודם כל, אנחנו רואים שבתקופה האחרונה המחוקק מתחיל לנקוט צעדים נגד פייסבוק, נגד גוגל, יש שם הליכים למשפטי הגבלים עסקיים. משפטי הגבלים העסקיים בעצם רומזים לנו שמדובר במונופול, אבל זה לאו דווקא קשור לסיפור הזה, לסיפור של חופש הביטוי. אני מודה שאני לא בטוח, שאני רוצה שהמחוקק האמריקאי או הישראלי הוא זה שיקבע את הכללים למי סוגרים חשבון ולמי לא. מצד שני, יש גם בעיה שאנשים כמו מרק צוקרברג, המייסד של פייסבוק, או ג'ק דורסי, אחד מהמייסדי טוויטר, אנשים שהם לא נבחרים, הם לא נבחרי ציבור, אני לא בחרתי בהם. הם אלו שקובעים את הכללים של חופש הביטוי. אז לפניך באמת סיטואציה דילמה, סיטואציה יוצא דופן. מצד אחד חברות פרטיות שקובעות בעצמם את חופש הביטוי, את הגבולות שלו, ואנחנו אלו שצריכים לשחק בתוך הגבולות של אנשים שאני אפילו לא בחרתי, ומצד שני נבחרי ציבור שאני לא בטוח שעליהם אני סומך כדי שהם יקבעו את הכללים, כי לא בטוח שהם יקבעו את הכללים בצורה שוויונית, בצורה פתוחה, בצורה נכונה. אז מה עושים? אני, לצערי, אני לא איש של בשורות, אני בעיקר רוצה להציג עד כמה הסיטואציה הזאת היא יוצאת דופן, היא יוצאת דופן מבחינה היסטורית, מבחינת ההיסטוריה של אמצעי התקשורת, ועד כמה בעצם התשובה כאן היא לא ברורה. זה בדיוק כמו שאמרת, רגע, אולי לא היה צריך לסגור, אבל מה קורה עם אחרים? גם להם לסגור? רגע, אבל לפעמים הם טועים. ואם הם לא טועים, למי מתלוננים? הרי זה הכל אלגוריתמים, אין שם תמיכת לקוחות, אין שם שירות שאומר, שלום, פייסבוק, סגרתם לי את החברה, ואומרים לי, סגרנו לך, זה הכל אוטומטי. יש כאן באמת שורה של בעיות, ואני חושב שהסיפור של דונלד טראמפ לקח את הבעיות האלו עד הקצה, עד הרגע שבו הן הופכות להיות באמת מאוד מאוד ברורות, ועכשיו הגיע הזמן אולי להשקיע מחשבה ולחשוב איך אנחנו פותרים לפחות חלק מהבעיות האלו.
טוב, ברגע שעברנו לחיות במרחב הווירטואלי, אולי לא שמנו לב, אבל הוא באמת נשלט לא על ידי מדינות או איזשהו ריבון, אלא על ידי חברות פרטיות, ושם באמת אתה יכול להימחק בשניות, ואנחנו באמת חיים שם לא מעט.
אנחנו בהחלט חיים שם. אתה יודע, דונלד טראמפ ב-2017 התראיין ל-Financial Times ואמר, לציטוט, בריאיון, בלי טוויטר לא הייתי נבחר. זאת אומרת, דונלד טראמפ יודע, מבין שהעלייה שלו לכוח, כן, לעמדת הכוח קשורה קשר ישיר ליכולת שלו לדבר, so called, ישירות עם התומכים שלו, עם היכולת שלו להעביר את המסרים שלו, ואני חושב ש כאן מתרחש אירוע באמת מאוד מעניין. מה קורה שאדם שבעצם העוצמה שלו קשורה קשר כל כך ישיר לפלטפורמה, במקרה הזה טוויטר, מה קורה כאשר מנתקים אותו מהפלטפורמה הזו? לצערי, אני אומר עכשיו את עמדתי האישית, לצערי הדבר הזה נעשה מאוחר מדי. זה לא חוכמה לסגור את החשבון של דונלד טראמפ 12 יום לפני שממילא הוא עוזב את תפקיד נשיא ארצות הברית. אני חושב שהנזק נעשה כבר, ועכשיו זה באמת איזה מין קרב מאסף. אני גם חושב שזה קשור, כמו שאמרתי קודם לכן, לעובדה שהוא הפסיד בבחירות. אני לא בטוח שהוא היה, היו סוגרים לו את החשבון אם הוא היה מנצח בבחירות. כלומר, לפניך סיפור שקשור בחופש ביטוי, טכנולוגיה, פוליטיקה, דמוקרטיה. בקיצור, מסוג הסיפורים שכל כך כיף להתעסק בהם,
כן,
ומעניין אוקיי. לחשוב עליהם.
מעניין מאוד, אבל אין פתרון חד משמעי. אין פתרון.
אני לא חושב שיש פתרון קסמים. אני לא חושב שיש פתרון אחד. אני חושב שכולנו, גם אנחנו, גם מקבלי ההחלטות, גם המשתמשים הרגילים, צריכים להבין שמדובר בבעיה רב-מימדית. היא קשורה לעוצמה הבלתי רגילה של הפלטפורמות, לצד המאורפלות הבסיסית של בעיה שנקראת חופש הביטוי. חופש הביטוי היא סוגיה מאוד מאוד מאורפלת, מאוד מאוד גמישה. הגבולות שלה קשורות בין השאר בהקשר, בקונטקסט. הקונטקסט כל הזמן זז, ולכן זאת בעיה, זה moving target, זה בעיה שכל הזמן זזה.
וכשמדובר ביצור פלואידי מאוד שמשנה את צורתו, והוא אף פעם לא חד משמעי, ולעיתים הוא משרת צד אחד ואחר. בקיצור, זו איזושהי רקמה פתוחה, אני משליך פה מושג מתחום המשפטים, זה משהו שאנחנו כל פעם מנסים ליצוק לו תוכן אחר, איפה הגבולות שלו וכולי. אבל אין ספק שצדקת בזה שאמרת שהדיון הוא מרתק. תודה לך על הדברים. דוקטור יובל דרור, סוציולוג של טכנולוגיה, מרצה ומחבר הספר קוד סמוי, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
קורונה, פעילות עצב הווגוס, העצב הטועה, כך הוא נקרא בעברית, עשויה לסייע בניבוי הסיכוי למות מקורונה. כך עולה ממחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה, ומדוע זה חשוב? כי כך אפשר לדעת מראש למי צריך לתת טיפול אינטנסיבי יותר, כדי למנוע כמובן את המוות. מי שערך את המחקר הוא פרופסור יורם יורי גדרון, שכבר נמצא איתנו על הקו יחד עם חוקרים הולנדים. ממצאי המחקר יוצגו מוחרתיים בכנס של בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יורם יורי גדרון, מומחה לפסיכולוגיה רפואית, חוקר ויסות עצבי של מחלות. שלום.
טוב.
למד אותנו ראשית מה עושה בגוף שלנו הצו הווגוס, על מה הוא אחראי או מה הוא מחולל, ואז נבין איך באמצעות הפעילות שלו אפשר יהיה לנבא את הסיכוי למות מקורונה.
אוקיי, אז קודם כל תודה רבה. ראשית אני רוצה להגיד תודה לדוקטור משה פרחי מהארץ ודוקטור ווס ודוקטור סטראוס מהולנד. את המחקר אני יזמתי, העצב הזה יורד מהצוואר שלנו בערך, מתפצל בצד שמאל וימין לכל עברי הגוף, לריאות, לטחול, לכבד וכמובן ללב. הוא בעצם אחראי על הוא כאילו הברקס של הלב, הוא אחראי על השינויים בקצב הלב. וככה אנחנו מודדים את הפעילות שלו מ-EKG פשוט, או ממכשיר שנראה כמו מד סטורציה לאצבע, גוזרים את המרווחים בין הדפקים. המרווחים, תחשבו על הקורדיוניסט שמשנה את הרוחב של הכלי, זה מה שהווגוס עושה למרווחים בין הדפקים. וככל שיש לנו יותר שינויים במרווחים, הוא עובד יותר ואנחנו נשרוד יותר. ככה מקרים הרי. אז לקחנו, עכשיו מה שהרופאים לא יודעים, זה יש תחום ענק שנקרא נוירואימונולוגיה, זה תחום שעוסק בקשר בין המוח למערכת החיסון, והמערכות האלה מדברות כל הזמן, ובעצם הווגוס הוא זה שאומר למוח, היי, יש לנו דלקת, וזה הדבר שכותל אותנו בקורונה, זה הדלקת, ואז הוא מוריד את הדלקת, הוא בעצם אנטי-דלקתי בצורה מאוד חזקה, העצב הווגוס. מה שמצאנו זה שכמעט ב-300 חולים הולנדים, ככל שהעצב הזה עבד בזמן שהם הגיעו למיון, הם היו בכפליים סיכוי לחיות, לשרוד, בעיקר בקשישים, וזה מה שמיוחד בזה. גם אחרי שניטרלתי את ההשפעה כן. של סוכרת, גיל, מחלות דם, מחלות לב ולחץ דם, זאת אומרת, זה נבע עצמאי להישרדות.
זאת אומרת שהצו הווגוס הוא גם בסוג של קוצב לב, הוא קובע את קצב פעימות הלב שלי, והוא גם אחראי על סגירת או כיבוי דלקות בגוף, בין היתר?
נכון. כן, הוא לא בדיוק כותב לב, אבל הוא אחראי כמובן על השינויים. תחשוב על זה שאתה הולך ברחוב ופתאום מישהו מתקשר ומודיע לך הודעה נוראית, או הודעה משמחת, או הודעה זה, או שאתה צריך לרוץ לרכבת פתאום. ובכל הפעמים האלה הדופק שלך לא היה משתנה, זה לא טוב. העצב הווגוס מאפשר לנו להסתגל, אגב הוא גם ביחס הפוך לדיכאון, חרדה, תסמונת פוסט-טראומטית. מה שיותר מרתק זה שהוא גם ביחס הפוך לשבץ, התקפי לב, סרטן, זאת אומרת הוא באמת מגן עלינו, כנראה בגלל שהוא מאפשר לנו להסתגל יותר והוא מוריד דלקתיות. אני אומר, דלקתיות היא בעצם גורם לרוב המחלות, זה תגובת יתר של מערכת החיסון לכל מיני אותות בגוף. והווגוס הוא זה שמבסט, הוא המבסט של הגוף להמון המון מחות, לבביות, אטוקריניות וגם דלקתיות.
אז אני כמעט שואל, אז האם אפשר לשלוט בו, אבל רגע לפני שנדבר על האפשרות לשלוט בו, אז אתה אומר שאפשר פשוט למדוד דופק וכו', וכך להסיק מה מצבו של הצו הווגוס, ואז על סמך התוצאות האלה, פחות או יותר להעריך מה הסיכוי של האדם למות מקורונה, או לשרוד את הקורונה.
אני רוצה להיזהר, זה מחקר ראשון שעשינו, אמנם עם מתגן די גדול, אבל צריך לחזור על זה, אני מתכוון לחזור על זה עם נתונים גם מבית חולים, משני בתי חולים בארץ עדיין, שעדיין לא עושה, אני מנתח את זה כעת, בישראל, זה מחקר שאני עוזן בשלושה מקומות. וזה לא סתם דופק, זה מכשיר שהוא ימודי לעניין הזה, זה בודק את המרווחים בין הדפקים. למשל במחלקות של טיפול נמרץ בילדים משתמשים בזה כבר באופן רוטיני, כי זה מנהג הישרדות של תינוקות וכו'. ההשלכות כאן הן כמובן שזה יכול לעזור לרופאים לדעת מי צריך טיפול אקסטרה או לא. אגב, גם מצאנו שזה ניבא מי הלך לטיפול נמרץ או לא, זאת אומרת זה יכול גם לעזור להם בקבלת ההחלטות מי צריך טיפול אינטנסיבי או לא.
השלב
הבא הוא כמובן, השלב הבא אני רק אגיד הוא שלב טיפולי כמובן, אנחנו צריכים לבדוק, עוד לא בדקנו, אני רוצה להיות זהיר, כן? צריכים להיזהר מלהסיק מסקנות. השלב הבא הוא באמת לבצע מחקר טיפולי ואפשר להפעיל אותו או על ידי נשימות עמוקות של מדיטציה ויוגה, או על ידי הפעלה חשמלית בצוואר או באוזן. פשוט המכשירים האלה עדיין לא מוכרים בארץ, הם מכשירים לא
כל שנים. אני יכול לשלוט בפעילות של הצו הזה? אני יכול...
לחלוטין, לחלוטין.
איך?
נשימות עמוקות מאוד של להכניס את האוויר, לספור עד 5, לעצור קצת, ולהוציא 5, 6, 7, 8, בצורה מאוד מסוימת, מעלות את הפעילות שלו כמעט תוך 8 שניות בערך, זה מעלה את הפעילות. במחקר אחד שעשינו בצרפת, לקחנו 50 אנשים רגילים, וחצי עשו את זה, 2 דקות, 3 פעמים ביום עם SMS, וחצי לא, ופשוט הורדנו להם רמות סטרס וסימפטומים פיזיים, זה משך שבוע. זאת אומרת, אפשר ללמוד להפעיל אותו בעצמנו בקלות.
נשמע שגם מצאתם באמת את ההסבר למדיטציה ושאר פעילויות שמתיימרות להרגיע, נשמע שזה הקשר.
מדיטציה עושה, קודם כל זה אחד מתחומי הטיפול היותר נחקרים, כמו CBT וכו', והוא עובד על, משפיע על המון המון דברים. כן, העצב הזה, איך אני אומר, העצב הטועה איננו טועה.
כן, הוא זכה באמת לשם מוזר בעברית, הצו הטועה.
הסיבה שהוא נקרא ככה זה שרוב העצבים בגוף הולכים מ-A ל-B. הוא הולך מ-A להמון המון המון, הוא מסתעף, כאילו מחפש את עצמו. אבל הוא יודע בדיוק מה הוא עושה.
זהו, מחפש את עצמו בעיני מי שנתן לו את השם הזה. שמע, מעניין מאוד גם הקשר לקורונה, ובאופן כללי ללמוד על ה... פעילות של הצו הטועה, אני מודה לך על השיחה הזו, פרופסור יורם יורי גדרון, מומחה לפסיכולוגיה רפואית, חוקר ויסות עצבי של מחלות, תודה רבה.
תודה רבה, בריאות לכולם, שלום שלום, תודה.
כדור הארץ מעלה הילוך. בשנה שחלפה כדור הארץ האיץ את קצב הסיבוב שלו בהשוואה ל-50 השנה האחרונות, ליתר דיוק 28 ימים בהם כדור הארץ שבר את שיא מהירות הסיבוב שלו, היו כולם בשנה שחלפה. הדברים פורסמו בלייב סיינס, אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור עודד אהרונסון ממכון ויצמן למדע, שלום לך.
שלום דודו, תמיד כיף לשמוע אותך.
תמיד כיף לשוחח איתך, מה גרם לכדור הארץ להאיץ קצב? בסופו של דבר נדבר על ההשפעה עלינו, אבל הקצב הוא לא אמור להיות אחיד?
מה שאחיד זה בעצם האנטנה הזוויתי, שזה הקצב כפול המסה, כפול המרחק מהמרכז. כדור הארץ האיץ את המהירות סיבוב שלו, כמו שהמחליקה על הקרח המפורסמת מאיצה את הסיבוב שלה. היא לוקחת את אותה כמות תן הזוויתי שיש לה, ובעצם מכניסה את הידיים, או מכניסה את הרגליים פנימה, יותר קרוב למרכז הציר הסיבוב, ואז היא בעצם מאיצה. אז כדור הארץ, אנחנו לא יודעים בדיוק איזה מסה זזה, אבל מה שקרה בתוך כדור הארץ, או על פני שטח כדור הארץ, שקצת מסה התקרבה למרכז שלו, יכול להיות שזה קרה באטמוספירה, יכול להיות שזה קרה באוקיינוס, יכול להיות שזה קרה עמוק בתוך כדור הארץ, בליבה שלו, אבל בתוך כל הדברים האלה שזזים על כדור הארץ, משהו קצת התקרב למרכז, וזרמים קצת השתנו, ולכן הוא הסתובב קצת יותר מהם.
אבל זה משהו, אני מנסה להבין האם זה באמת איזו תולדה של מה שקרה פה בכדור הארץ, או שזה משהו שהוא טבעי? כי נשמע שאם יש פה C, זה אומר שזו תופעה שהיא חריגה.
אז זה C מאז שאנחנו מודדים, קודם כל, כן, אנחנו לא יודע, רוב המיליארדי שנים שכדור הארץ מסתובב סביב ציור, לא מדדנו את הקצב. אז אנחנו לא צריכים, הייתי אומר, יותר מדי להתרגש מהסי הזה. זה נכון שמאז שאנחנו מודדים לא ראינו את זה קורה, אז כן קרה משהו שלא ראינו קורה בעשרות שנים האחרונות. יכול להיות, אנחנו, כמו שאמרתי, לא יודעים בדיוק מה קרה. אחד ההסברים, אני מדגיש, רק אחד מהם, הוא קשור לשינוי אקלים, שמה שקורה זה שקרחונים בגבהים גבוהים על הערים נמסים. ולכן יש קצת פחות מסה בגבעים הגבוהים, קצת יותר מסה בגבעים הנמוכים, המים זורמים כלפי מטה, וזה לפחות בכיוון הנכון. אבל אין שום הוכחה או אפילו אינדיקציה שזה הגודל הנכון של האפקט.
ואיך זה עשוי להשפיע עלינו? אנחנו מושפעים מסיבוב כדור הארץ?
לא, אנחנו לא מושפעים ברמה הזאת של מילי שניות. שאנחנו רואים. איך שזה באופן עקיף ישפיע עלינו, זה שאם זה ימשיך ככה, אז יכול להיות שבפעם הראשונה אנחנו נצטרך להוסיף ביפ סקנד, שנייה מעוברת, אבל בפעם הראשונה נצטרך, תמיד מוסיפים, כל כמה זמן מוסיפים שנה מעוברת לשעון, זאת אומרת, האמת שאני לא יודע אם זאת המילה הנכונה בעברית, באנגלית זה ליפ סקנד, בפעם הראשונה נצטרך להוסיף שנייה שלילית, זאת אומרת, להחזיר את ה... בעצם זה אומר לו, לקדם את השעונים שלנו בשנייה. ואז כל המכשירים...
אני רוצה לחשוב על איזה ענפים זה ישפיע, איזה ענפים תלויים כל כך בשברירי שניות, אבל אני משער שזה כן משמעותי לשעונים אטומיים, או כל מי שמודד זמן...
קודם כל, שעונים אטומיים זה איך שמודדים את זה מלכתחילה, אז כמובן שהם ירגישו את זה. אבל נגיד GPS או כל המערכות שנשלטות על ידי שעה, שהזמן שהן חייבות להיות מסונכרנות אחת עם השנייה. אז שם אנחנו נצטרך לעשות את התיקון הזה.
טוב, אני מוכרח לשאול, מדוע מלכתחילה כדור הארץ מסתובב? זאת אומרת, מה מניע אותו?
כן, האמת שזאת שאלה נהדרת, ברור שכדור הארץ הסתובב מאז שהוא נוצר, אבל השאלה זה מה באמת קובע את הכיוון ואת המהירות סיבוב של כוכבי הלכת. נהוג לחשוב שבעצם כוכבי הלכת מסתובבים סביב הציר שלהם, מאותה סיבה שהם מסתובבים סביב השמש. רובם גם מסתובבים באותו כיוון. בעצם שהדיסקה שממנה כולנו נוצרנו, היה לה... איזשהו תן הזה ביטיס, נוגע לאיזשהו כיוון מועדף, וכשאני אוסף את כל החומר לנקודה או לכדור, אז גם הוא ממשיך לרצות להסתובב באותו כיוון. אבל האמת שהמילים האלה שאותם אתה תקרא בספרי פיזיקה אולי של ילדים, לא באמת מסבירים למה כדור הארץ מסתובב סביב הציר שלו בכיוון הזה. למשל, יש כוכבי הלכת שמסתובבים הפוך, יש כוכבי הלכת שמסתובבים מהר, יש כוכבי הלכת שמסתובבים לאט. וכנראה שההסבר הוא קצת יותר מורכב מזה, וקשור בכמות הפגיעות שפגעו בכדור הארץ, פגיעות גדולות בזמן שהוא היה עדיין בצעירותו, כמה פגעו בו מימין וכמה פגעו בו משמאל, אם אתה יכול לדמיין את זה. זאת אומרת, כמה אסטרואידים תרמו לסיבוב של הכדור הארץ, בכיוון שאנחנו רואים, וכמה בעצם ניסו לסובב אותו לכיוון ההפוך, באיזשהו מאזן בין אלה, הוא זה שיקבע את הכיוון במהירות הסיבוב של פלנטה שמתהווה. ואחרי שהיא מתהווה, אז כבר נגמר... סליחה,
הסיבוב של כדור, רק כדי להבין את הדברים, הסיבוב של כדור הארץ הוא בין היתר נובע מפגיעות של אסטרואידים, או לפחות עוצה, הסיבוב עצמו נקבע או עוצב על ידי פגיעות כאלה.
כן, זה בדיוק מה שאני אומר. ובזמן מאוד קדום, בזמן שהאסטרואידים ענקיים עוד עדיין תרמו באופן משמעותי למסה של כדור הארץ, כן? ומה שרציתי להגיד מקודם זה שמאז שהוא נוצר, כבר אין גופים כאלה גדולים שממשיכים לפגוע בכדור הארץ, ולכן הוא פשוט זוכר את הכיוון בהתחלתי.
למזלנו, כמובן. תודה רבה לך על השיחה הזו, פרופ' עודד אהרונסון ממכון ויצמן למדע. תודה.
תמיד כיף.
כתובת יוונית עתיקה מסוף התקופה הביזנטית התגלתה על גבי אבן באזור הנגב. האבן היא חלק ממצבה של אישה שחיה באזור ניצנה לפני כ-1400 שנה, ומה כתוב באותה כתובת? מריה המבורכת אשר חיה חיים ללא רבב. גם תאריך המוות מצוין שם, 9 בפברואר. האבן התגלתה על ידי פקחים של רשות הטבע והגנים שעסקו בניקיון הגן הלאומי ניצנה. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אבנר אקר, מרצה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן. שלום.
בוקר טוב, בוקר טוב דודו, מה שלומכם?
בסדר, ספר לנו על הכתובת הזו.
כן, לפני, אני חושב שזה בערך שבוע, אנשים שעבדו בניקיונות ובארגון סביב התל ניצנה, מצאו את הכתובת שבאמת כתוב בה בדיוק מה שאתה אומר, גברת בשם מריה שחיה חיים ללא פגע או ללא רבב, ככה לפחות מספרים עליה. הכתובת עצמה נמצאת על הצטלה, על אבן שהיא בצורת אדם. זו צורה שאנחנו מכירים מכתובות שבנגב ובצפון סיני, שיש בעצם עיגול בראש הכתובת והיא עומדת על איזשהו רגל מלבנית, וזו צורה סכמטית של אדם שנובעת עוד ממסורות נבטיות קדומות יותר. הכתובת מעניינת גם בגלל שגיאות הכתיב שלה. בעצם, אם קוראים בדיוק מה שכתוב עליה, כתוב שם שמריה המבורכת חיה חיים פגומים ונפטרה בתשעה בפברואר.
זאת אומרת, לא הייתה הגעה לפני 1400 שנה.
ממש כך, ממש כך. וזה מה שמקשה גם את הפענוח שלה, כי בעצם יש שם חילופים של אותיות, וכן, וזה מה שגרם ללאה דיסגני בעצם לפענח אותה כמו שצריך. זאת אומרת, דורש מומחיות מיוחדת.
כן. בוא נדבר על התרבות שהייתה באזור לפני 1400 שנה. הנה אנחנו מגלים מצבה, אנחנו מבינים שמדובר ב... תרבות של קברים ומוות, זאת אומרת ריטואלים וציון תאריכים וכו', נשמע שחיו פה אנשים יחסית מודרניים.
יש בכלל הנגב החל משלהי המאה הרביעית לספירה חווה פריחה, אולי גם בגלל איזשהו שינוי אקלימי באזור לטובה, זאת אומרת שהייתה תקופה מעט קשומה יותר למשך כ-300 שנה. ושם אנחנו רואים שערים שהיו בתחילה ערי שיירות קטנות גדלות מאוד, ואנחנו מכירים שם אז את שיבטה ואת עובדה ואת חלוצה, כן, וכל הערים האלה שגם השתמרו מאוד יפה, ושם חיים אנשים שלפי השמות שלהם לפחות ממשיכים את התושבים הקדומים, את התושבים הנבטים, הערבים שנמצאים במקום, פלוס תוספת בשלהי המאה הרביעית של חיילים שמגיעים הנה בשביל לשמור על הגבולות של האימפריה הרומית. ואנחנו עדים שם להתנצרות, כן? ועולי רגל נגיד שיורדים לסיני עוברים דרך הערים האלה, ובונים שם כנסיות, והדברים מתמזגים יחד, ככה שאתה מקבל, למשל, מצב כזה שבו יש לך מצבת קבורה בצורה של מצבות הקבורה הנבטיות, ועליה כתובת קבורה של אישה נוצרית, קוראים לה מריה, ויש צלב בתחילת הכתובת, כן? וגם הציון של התאריך של הקבורה, של המוות, הוא מאוד חשוב, וזה משהו שבהחלט מאוד מתאים לקבורה נוצרית, כי זה בעצם השעה והיום שבה אתה עובר לעולם הבא, זה גם חשוב גם לזמן שבו תחזור לתחייה אחר כך, כן? והדברים האלה משנים מאוד. מצאנה ספציפית גם, יש לנו את המעבר גם מהנוצרי למוסלמי, שזה בכלל מעניין בפפירוסים שמצאו שם.
מה זה אומר? למד אותנו רק על המעבר הזה, כי באמת כבר הזכרת את זה וזה לא פחות חשוב.
בעצם כמה מאות פפירוסים נמצאו במשלחת של קולט בשנות ה-30 בניצנה, חלקם ביוונית, חלקם בערבית, ואנחנו רואים שם בעצם שאוכלוסייה שראשית נמצאה בנוער עד המאה השביעית נמצאה תחת שלטון נוצרי, עברה לשלטון, להיות תחת שלטון מוסלמי אחרי 638. ואז שפת המנהל משתנה, חלק מהשמות של האנשים משתנים, אבל לא כולם מתאסלמים, זאת אומרת, הנצרות ממשיכה להתקיים, ורואים שם, יש כאלה שטוענים שזה עדות למעבר הדרגתי בין העולם הנוצרי למוסלמי באזור שלנו.
לסיום כמובן, איפה אפשר לראות את את הכתובת הזו שהתגלתה? מי שרוצה אגב מומלץ כמובן לגגל, כי יש כתבה על הדברים, בין היתר גם בארץ, עם תמונות, צילומים של האבן הזו, מאוד מסקרן. איפה אפשר לראות אותה פיזית?
פיזית, אני חושב שהיא כרגע נמצאת בידיים של פבלו בצר, האחראי על מחוז דרום של רשות העתיקות, והם יצטרכו להחליט איפה לראות אותה פיזית. אני הולך לראות אותה פיזית רק עוד שבועיים, או ב-20 לינואר, כשנפגוש את פבלו, ולהשלים את הקריאה של הכתובת. נבדוק אם יש עליה עוד אותיות, וגם ניסע יחד לניצנה ללמוד על בית הקברות של ניצנה, שבאמת עליו יודעים מעט מאוד.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור אבנר אקר, מרצה בחוג ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה.
בכיף, להתראות, יום טוב.
מפצחים את תעלומת תאי ה-T. שיטה חדשה לחקור את המאפיינים של תאי T פותחה על ידי חוקרים מאוניברסיטת טקסס. תאי T הם אותם תאים של מערכת החיסון שמזהים ותוקפים פולשים, כמו למשל חיידקים, נגיפים, אבל גם תאים סרטניים, והשיטה מאפשרת לחוקרים לנתח ביתר קלות את התפקידים של הקולטנים של תאי ה-T. מיד נדבר על הקולטנים האלה, זאת אומרת המולקולות על גבי התאים, המולקולות שאחראיות על זיהוי הפתוגנים, אותם וירוסים וחיידקים וכולי. הדברים פורסמו בכתב העת Nature Methods, ואנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יריב ויין, ראש קבוצת המחקר לאימונולוגיה מערכתית ואימונוטכנולוגיה, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום רב.
טוב, אני ניסיתי לדחוס הסבר משלי לתאי T, אולי באמת תלמד אותנו קודם כל מהם תאי T, רגע לפני שבאמת נדבר על השיטה החדשה שמאפשרת לחקור אותם, כי אני מבין שאנחנו לא יודעים הכל עליהם.
אנחנו לא יודעים הכל עליהם, ובעצם אנחנו מסתכלים על תאי T במשך כמה, שני עשורים, אפילו יותר, כקבוצה של תאים לפי שיוך מסוים. יש תאי T מסוג מסוים שהם אחראים בעצם לעודד יצירת נוגדנים. הם בעצם באים במגע עם תאים חיסוניים אחרים, כמו תאי B, ומטרתם לעזור להם או לעודד אותם לייצר נוגדנים כנגד מזיקים או כנגד מחלות מסוימות.
רגע, אז אולי באמת אפילו תגדיר לנו בצורה בסיסית, מדובר בתאי דם לבנים שהם חלק ממערכת החיסון שלנו, תאי T?
נכון, אלה תאי דם לבנים, הם נקראים לימפוציטים. בעצם הלימפוציטים הם תאי דם לבנים מסוג T ומסוג B, אוקיי? ובעצם התאי T האלה, באופן כללי אפשר לחלק אותם לשתי קבוצות עיקריות. קבוצה של תאים שהם נקראים תאים עוזרים, או תאי T הלפר, שהם בעצם אמורים לעזור לתאי ה-B, הלימפוציטים האחרים, להגיב כנגד מזיקים מסוימים ולהתחיל לייצר נוגדנים. יש קבוצה נוספת של תאי T, והם קבוצה מאוד מעניינת, שהיכולות שלהם הן יכולות מאוד חזקות לתקוף ישירות את המזיקים, או במקרה של סרטן, לתקוף את תאי הסרטן.
שזה ממש צבא, אלה ממש חיילים.
נכון, הם נקראים בעצם תאי טיטוטוקסים, או בעצם בעלי יכולת לחימה והריגה, הרג של תאים כמו תאי סרטן. ובעצם השתי קבוצות האלה במשך יותר משני עשורים התייחסו אליהם כקבוצות יחסית הומוגניות. אבל למעשה מערכת החיסון היא מאוד מורכבת. בוא נגיד ששתי המערכות המורכבות ביותר בגוף היא מערכת החיסון והמערכת הנוירולוגית. ולמעשה, אם מסתכלים על הקבוצות האלה כקבוצה כללית, זה לא נכון, כי למעשה היום אנחנו יודעים שיש רב גוניות עצומה גם בתוך הקבוצות האלה. ולמעשה הטכנולוגיות שמאפשרות לנו היום להסתכל יותר לעומק ולהבין בפרטנות תת קבוצות בתוך הקבוצות האלה, היא טכנולוגיה שנקראת single cell analysis, או בעצם אנליזה ברמת התא הבודד.
ומה אפשר לעשות באמצעות הטכנולוגיה הזו שלא היינו יכולים לעשות עד עכשיו?
אז בעצם במקום להסתכל על הקבוצות כקבוצה כללית, אנחנו יכולים בעצם להסתכל על התאים. צריך להסתכל על זה בצורה כזאת שהקבוצות האלה אפשר להסתכל עליהן כאוכלוסיות. וכאוכלוסיות, כל תא יש לו תכונה מסוימת, כל תא נמצא באיזשהו זמן התפתחותי שונה או בתגובתיות שונה. ובעצם היכולת שלנו לתפוס תאים בדידים ובעצם לבחון אותם ברמה הפרטנית מאפשרת לנו לבנות את התמונה מהתא הבודד למעלה, ובעצם להסתכל, אוקיי, יש לנו את כל התאים האלה, עכשיו בוא נראה איזה תאים נמצאים באיזה נקודת זמן נמצאים באיזה מצב, ואז אנחנו יכולים ללמוד בצורה הרבה יותר מדויקת איך המערכת החיסון מתפקדת. ובעצם על זה מתמקד המאמר הזה.
וואו, ועכשיו, טכנית במה מדובר? זאת אומרת, מהי אותה טכנולוגיה שמאפשרת לי להתמקד בתא הבודד?
אז בעצם בוא נגיד שאנחנו רוצים לבחון לצורך העניין איך מחלים קורונה, איך התאים של מחלים קורונה מתמודדים כנגד הנגיף. אז לוקחים את הדם שלו, מפרידים מתוך הדם את תאי הדם הלבנים, זה בשלב הראשון. ועכשיו בשלב השני משתמשים במכשור מיוחד ובטכנולוגיה מיוחדת לצוד או לתפוס כל תא או בטיפה או בבארית קטנה, כל תא בצורה בודדת. עכשיו יש לנו תא, תפסנו תא בודד, ואנחנו יכולים בעצם לנתח את השינויים בתוך התא הזה ברמה הבודדת.
זאת אומרת, ברמה גנטית, אני שואל, האם מדובר בסוג של ריצוף של ה-DNA?
לא ריצוף של ה-DNA, יותר ריצוף של ה-RNA בעצם, מה שבסופו של דבר יתורגם לחלבון. בעצם את את הפונקציה שלו, איפה הוא נמצא מבחינת המצב הפונקציונלי שלו, איזה חלבונים הוא מבטא, מה המצב ההתפתחותי שלו, ובעצם לאפיין אותו, לתת לו איזשהו חתימה התפתחותית ברמת התא הבודד.
וואו, זה נשמע באמת כלי שמאפשר לדעת הרבה מאוד מה שלא ידענו עד עכשיו. אז מה בינתיים גילו באמצעות הכלי הזה? אם באמת אפשר לקחת את האחד ולקרוא את ה-RNA וכך לאפיין אותו וכולי, מה עד עכשיו למדו?
אז דבר ראשון הייתי רוצה להקדים ולומר שבעצם הטכנולוגיה הזאת, חוזר על השם, היא נקראת single cell analysis. הטכנולוגיה הזאת וטכנולוגיה נוספת שנקראת קריספר, או היכולת של המספריים הגנטיים, הם הוגדרו לא מזמן, כי שתי הטכנולוגיות שבעצם ישנו את ההבנות שלנו, את היכולות שלנו בעשור הקרוב מבחינה מדעית וגם מבחינה בריאותית. ובעצם מה שאנחנו לומדים, אנחנו לומדים על קבוצות מאוד מיוחדות של תאי דם לבנים שלא הצלחנו לזהות מקודם, כי אם אתה מסתכל ברמת הכלל על כל התאים, אתה לא מצליח לזהות קבוצות קטנות שיש להן תכונות מאוד מיוחדות. ובעצם ביכולת לתפוס כל תא בודד, אתה אומר, זאת אוכלוסייה של תאים, כל אחד מתנהג בצורה אחרת, כל אחד נמצא באיזשהו פאזה התפתחותית אחרת, אז למעשה, לפתע אתה יכול להגיד, אוקיי, יש לנו קבוצה מאוד מיוחדת, בואו ננסה לבנות תרופות שיעודדו את הפעילות של הקבוצה הזאת, לדוגמה בתרופות לחולי סרטן. ויש אפשרות להנדס, לתפוס אותם, לשנות אותם, להחזיר אותם לגוף, למעשה זה טכנולוגיה פורצת דרך.
וואו, עכשיו אני מבין שמדובר, פה ושם מוזכר המונח TCR, ואני רוצה שתתייחס אליו, כי באמת הסברת לנו את הנושא בצורה מאוד בהירה ומעניינת, אבל רק אני רוצה לשמוע ממך על אותם קולטנים שנמצאים בתאי התאים, מה הם אותם קולטנים, מה החשיבות שלהם?
אוקיי, הקולטנים בעצם, התפקיד של הקולטנים זה בעצם, בוא נגיד ככה, במצב רגיל, הגוף שלנו, או תאי המערכת החיסון האחרים, לא בהכרח תאי T, הם בעצם מאבדים את כל החלבונים, מה זה מאבדים? הם מציגים את כל החלבונים שהתא מייצר למערכת החיסון. זאת מערכת בקרה מאוד מתוחכמת. הרעיון הוא שאם אנחנו, אם אותו תא ייצר חלבון פגום, מערכת החיסון תזהה את זה כי אתה מציג את זה, תזהה את החלבון הפגום ותדע, התא הזה לא מתפקד כמו שצריך, יש לחסל אותו. ככה המערכת פועלת בצורה תקינה. ולמעשה, הטיסל רצפטור, ה-TCR הזה, תפקידו לבוא לאותם תאים שמציגים את החלבונים האלה, ולזהות את החלבון או את החתיכת החלבון שמוצגת על גבי התאים האלה. אז בעצם זה איזושהי מערכת זיהוי כדי לבחון האם אתה הוא תקין או אתה אינו תקין.
זאת אומרת, נותנים לו מין סוג של, מין כמו תעודת זהות של גנב שהוא צריך לחפש, או לוודא שזה אותו אדם.
לוודא שבעצם כל החלבונים שאתה הזה מייצר הם חלבונים תקינים. בוא ניקח דוגמה אחרת, שדוגמה יותר קרובה לליבנו, עוד פעם הקורונה. הווירוס עצמו, מה שהוא עושה, הוא מדביק תאים. ובעצם הוא מכניס את המטען הגנטי שלו, את ה-RNA, לתוך התאים, הוא משתלט על מערכות ייצור החלבונים בתאים האלה, ונוצרים חלבונים בעצם שהם חלבונים ויראליים. מה אתה עושה? כי אתה באופן רגיל עושה את זה. רואה חלבון, אז הוא מציג אותו. עכשיו, ה-T-cell רצפטור, ה-TCR, לפתע רואה חלבון מוצג שהוא לא מכיר. מבחינתו זה לא של הגוף. אז בעצם הוא מרים דגל אדום, וזה תחילה של התגובה החיסונית. בעצם ההתחירות של משהו לא תקין בתא הזה, התא הזה מודבק בווירוס, או במקרה של תאים סרטנים, התא הזה עבר איזשהו שינוי, שהופך אותו להיות חשוד כתא שצריך להשמיד אותו. אז okay, השלב טוב. הראשון זה בעצם זיהוי של הטיסל רצפטור, ה-TCR, את אותם חלבונים שמוצגים על גבי התאים החיסוניים.
וואו, אז אתה סולח לי כמובן שניסיתי גם לחלוב ממך את כל הנושא הזה, ולא רק שאלתי אותך על המאמר עצמו, אבל זה באמת נושא מרתק, ומערכת החיסון לא מפסיקה להפתיע ולאט לאט מתגלה, לא כאיזה מין משהו אזוטרי שהורג פה ושם חיידקים, אלא זה משהו ששולט בגוף בצורה, טוב, כל מה שאני לא אומר כמובן לא יהיה מוגזם ביחס למה שמערכת החיסון עושה עבורנו כל הזמן.
נכון, כי בגלל זה אני אמרתי בהתחלה שמערכת החיסון מבחינת המורכבות שלה, ובעצם המורכבות הזאת מתגלה שנה אחרי שנה שאנחנו חוקרים, מתגלה במלוא הדרה, כמה שזה מורכב, כמה שזה מתוחכם, כמה שזה, אפשר לקרוא לזה אפילו גאוני, שיש מערכת בקרה שבעצם כל הזמן הגוף שלנו נמצא בפיקוח מלא על ידי תאי מערכת החיסון כדי לוודא שהכל עובד כשורה. ברגע שיש הפרעה, הפרעה חיצונית, שזה יכול להיות משהו ויראלית או משהו פנימי, נדלקים נורות אדומות, והמערכת בעצם תתחיל לפעול כדי לנטרל את האיום הזה.
וואו, טוב, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור יריב ויין, ראש קבוצת המחקר לאימונולוגיה מערכתית ואימונוטכנולוגיה, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת תל אביב. תודה.
בבקשה.
הקונכיות המלשינות, קונכיות או חוריריות, יגלו לנו מה מצב הזיהום בחופי הים. חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב פיתחו שיטה מדויקת, יעילה וזולה, למדוד את רמת הזיהום התעשייתי בחופי הים, שימוש באורגניזמים ימיים שנקראים פורמיניפרה, ובעברית חוריריות, אחד מבעלי החיים הנפוצים והעתיקים ביותר בים. מדידות גיאוכימיות של השלד המינרלי של היצור הזה מאפשר לגלות, או מאפשרת, לגלות את ההרכב הכימי של הים ולדעת במדויק את רמת הזיהום שם. מי שאחראית לפיתוח השיטה היא פרופסור סיגל אברמוביץ', והיא נמצאת איתנו על הקו מהמחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן גוריון. שלום.
בוקר טוב.
אז למדי אותנו ראשית, הכירי לנו את היצורים האלה, ואז ספרי לנו איך אפשר באמצעותם באמת להפיק את הנתונים האלה או להסיק מסקנות.
אוקיי, בשמחה. סטורמיניפרים הם יצורים חטאים, ויש להם מספר יתרונות. היתרון הראשון הגדול זה שהם נמצאים בכל מקום בסביבה הימית, בכל רחבי האוקיינוסים, מאזורים המאוד רדודים, החופיים, עד מעמקי האוקיינוסים, בקרקעית האוקיינוסים, בעמודת המים העליונה, אפשר למצוא אותם בכל מקום. וממעשה המאובנים הכי נפוצים הם בוני הפלאים החשובים ביותר, וככאלה הם למעשה מהווים את הארכיב החשוב ביותר של החיים באוקיינוסים.
מדובר במאובנים או ביצורים חיים?
מדובר ביצורים, אלה שאני משתמשת בהם כיום, למדוד זיהומים של, בעיקר זיהומים של מתכות כבדות באוקיינוסים, הם יצורים חיים. אבל לצורת חיים הזאת יש גם נציגים מאובנים שהם למעשה המרכיב העיקרי של הסלעים שנמצאים, שנוצרים באוקיינוסים. ולכן בעצם הם כגיאולוגים, יש להם כגיאולוגית, ולמעשה אני יכולה להשתמש גם במאובנים שלהם כדי לשחזר את ההיסטוריה של האוקיינוסים לאורך עשרות ומאות מיליוני שנים. אז יש להם מספר יתרונות, כפי שאמרתי, אחד זה שהם מאוד מאוד נפוצים, והדבר השני שהם מאוד רגישים לשינויי סביבה. הם סך הכל חטאים, והם תלויים מאוד בתנאים שנמצאים באוקיינוסים, וכתוצאה מכך, אם לכל שינוי אקלימי או שינוי מסוג אחר באוקיינוסים, הם יגיבו בצורה מאוד, מאוד משמעותית, ואנחנו יכולים להתחקות אחרי שינויים בהרכב המינים שלהם, למשל, באמצעות עבודות אקולוגיות. אבל העבודה הספציפית שאני עוסקת בה כרגע, היא שימוש בשלדים הגירניים שלהם, למעשה כמכשירי הקלטה לתכונות הכימיות של האוקיינוסים.
אז זהו, אז בואי למדי אותנו באמת, איך הם באמת משמשים כמכשירי הקלטה למה שקרה סביבם?
אוקיי, אז זה די פשוט למעשה. השלד שלהם בנוי ממינרל שנקרא קלצית, והקלצית הזה הוא מורכב למעשה על ידי הבעל חיים עצמו. הבעל חיים קולט מים לתוך התא שלו ומייצר את הקלצית. עכשיו, תוך כדי היצירה של הקלצית, הוא גם מכניס לתוכו אלמנטים כימיים נוספים, וביניהם מתכות כבדות, שאמנם הם לא חלק מהרכב המינרלי של קלצית טהורה, אבל הם למעשה זה חלק, הם נמצאים באיזשהו יחס מסוים, על ידי, בדרך כלל על ידי החלטה קציונית, אבל זה יכול להיות גם פשוט קליטה של האלמנטים האלה לתוך השלד. ואנחנו יכולים באמצעות מכשירים אנליטיים מאוד מדויקים למדוד את הכניסה הזאת של במקרה הזה של מתכות כבדות לתוך השלדים, ובכך להעריך את רמת הזיהום שיש במים.
זה כבר עובד? זאת אומרת, זו שיטה שאתם כבר משתמשים בה?
אנחנו השתמשנו בה כ-case study בחופים של ישראל. אנחנו הראינו היתרון של השיטה הזאת, העובדה שפורמיניסטרים מכניסים לתוכם, מכיוון שהם קולטים מים על מנת לייצר קלצית, הם גם קולטים אלמנטים כימיים נוספים, אז זו עובדה ידועה. למעשה, באמצעות מכשירים אנליטיים שהתפתחו בעיקר בעשור האחרון, אנחנו מסוגלים למדוד את האלמנטים האלה אפילו ברזולוציה מאוד גבוהה, אפילו שהריכוז שלהם מאוד נמוך, ומה שנקרא parts per billion. וזה באמצעות מכשיר לייזר שמחובר למס ספקטרומטר, שממש דוגם חלקים שונים של השלד של הפורמיניפר, ומתעד כמה יש מאותו אלמנט בתוך השלד, בתוך אותו כמה חלקיקים שמתגמו מהשלד. ואנחנו גילינו את זה די במקרה שהשתמשנו במחקר שדה ב-2018 של דוקטורנטית שלי, היום דוקטור דנה טייטלבוים. אנחנו חקרנו פורמיליטרים שחיים באזור תחנת הכוח בחדרה, שמייצרת שם קטן חום שמדגים איזשהו אקסטרים סנריו של גלובל וורמינג. זאת הייתה המטרה שלנו, אנחנו משתמשים בפורמיליטרים ובעיקר במחקרים שלנו כדי לתעד כיצד האקוסיסטמה הימית תגיב לשינויים של התחממות גלובלית. ואנחנו רצינו להשתמש באנליזות גיאוכימיות של השלדים שלהם, של פורמיליטרים שאנחנו מצאנו אותם באזור של קטן החום שנוצר מתחנת הכוח בחדרה, כדי לראות האם הם מקליטים את הטמפרטורות החמות שיש שם, וזה באמצעות מדידות ספציפיות של היחס בין מגנזיום לקלציום לשלדים, שהוא ידוע כאיזשהו פרמטר מאוד מאוד חשוב, שבאמצעותו אנחנו יכולים לחשב את הטמפרטורה של מי הים. זה איזשהו כלי שפותח בשנות ה-80, והיום כאמור באמצעות המספקטרומטר ברזולוציה מאוד גבוהה, אנחנו יכולים למדוד בדיוק רב מאוד את הריכוז של המגנזיום בתוך השלד. העניין הוא שהמספקטרומטר על הדרך גם רושם הרבה מאוד יסודות נוספים, לא רק את המגנזיום, ביניהם גם מתכות כבדות, ולהפתעתנו אנחנו גילינו שורה של מתכות כבדות, וביניהם אבץ ונחושת ועופרת ומנגן, שהופתענו מאוד לגלות בריכוזים שהם בין נמוכים לבינוניים.
אז זהו, שתמיד כשמדברים על מתכות כבדות, מדברים עליהם כסוג של רעל או משהו שלילי, זה בהכרח משהו שהוא רע? זה מעיד על בעיה?
לא בהכרח, זה תלוי באיזה ריכוזים. ישנם ריכוזים שמוגדרים על ידי, יש ריכוזים שמוגדרים על ידי ה-EPA, או שכל מיני רשויות שקובעות מה הרמות המותרות. בדרך כלל מרבית המתכות האלה מקורם בתעשיות, כן? והן אמורות להיות בבקרה ברמה, בריכוזים יחסית נמוכים שהם נקבעים על ידי לרשויות האלה. והדבר החשוב של הכלי הזה שהוא בעצם מודד גם ריכוזים מאוד נמוכים, אז הוא יכול לתת לנו איזושהי עזרה מוקדמת על על שינויים בריכוזים של אותם מתכות שאנחנו בהחלט לא רוצים אותם בריכוזים גבוהים במים.
וואו, כן, טוב, זה ברור. אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, פרופסור סיגל אברמוביץ' מהמחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה באוניברסיטת בן גוריון. תודה.
תודה רבה לכם.
וכעת הפינה מספרת הסיפורים, פינה שבה נביא לכם בכל שבוע סיפור עמי מעניין, ממאגר הסיפורים של שרון אביב. מספרת הסיפורים היא מנהלת מרכז גולם, המרכז הרב תחומי למספרי סיפורים. קחי את זה מכאן, שרון.
השבוע, שוב סגר. המציאות החדשה מאתגרת אותנו למצוא דברים חדשים שאנחנו יכולים לעשות. זה הזכיר לי סיפור ששמעתי פעם בקורנוול שבאנגליה. סיפור ילדים שמספרים אותו גם למבוגרים, סיפור על דרקון. פאף היה דרקון קטן. הוא חי לו עם אמא שלו דרקונה במערה חשוכה בין ההרים. כל הימים הם היו מתאמנים בלנשוף אש, לעופף גבוה יותר, חזק יותר, מהר יותר. והשנים חלפו. יום אחד, אמא שלו הדרקונה אמרה לו, פאף, אתה יודע, אתה כבר לא דרקון קטן, אתה דרקון גדול, והגיע הזמן שתצא אל העולם ותמצא את הדבר שאתה רוצה לעשות. מה אני כבר יכול לעשות? חשב פאף. יודע רק לנשוף אש ולעופף? נו, אמרה לו אמא שלו, זה בטוח יכול להועיל למישהו. טוב, אמר פאף. למחרת נפרד מהמערה, נפרד מאמא דרקונה, ויצא לדרך. הוא הלך והלך ימים רבים עד שהגיע לעיר קטנה. כשנכנס, ראה שם שלט מכבסה. מעניין מה זה. הוא הציץ מהחלון וראה את הכובסת, מוציאה את הכביסה מהדוד האותח, תולה על החבל ומנסה לייבש את הבגדים בקרן השמש היחידה שחדרה מבעד לעננים. רגע, כאן אני יכול לעזור, חשב פף. הוא התקבל בתור עובד במכבסה, קיבל סינר כחול, וביום הראשון עמד ליד הבגדים התלויים על החבל, פתח את הפה ונשף, ונשף, ונשף. זה באמת עזר, הבגדים התייבשו במהרה, אבל פתאום הוא שמע קול מאחוריו, פף, 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 תיזהר, אתה לא רואה? הכל נשרף. אוי ואבוי, חשב, האש שלי חזקה מדי. הוא התנצל והצטער והלך משם. אני מוכרח לחפש משהו אחר. הוא הלך עוד ימים רבים עד שהגיע לעיר אחרת. שם ראה שלט, מסעדה. מה זה? הוא הציץ פנימה וראה את בעל המסעדה, מניח את כל המאכלים על הקיריים, על הגריל, מדליק אש ו... רגע, חשב פף, אני ממש יכול לעזור. הוא התקבל בתור עובד במסעדה, קיבל סינר לבן, וביום הראשון עמד ליד הגריל, פתח את הפה ונשף, ונשף, ונשף. הכל היה בסדר, המאכלים התבשלו במהרה, אבל לפתע פתאום קולות מאחוריו, פף, פף, תיזהר, אתה לא רואה, הכל נשרף, הכל נשרף. אוי ואבוי, חשב פף, אני ממש מצטער, האש שלי חזקה מדי. הוא יצא משם מבויש והלך קצת מיואש. אני לא יכול להועיל בשום מקום. האש שלי לא מתאימה לשום דבר. אבל אז הוא נזכר שהוא יודע לעשות עוד משהו. הוא פרס כנפיים והחל מתעופף מעל העיר, מעל הגבעות הירוקות, מעל הים הגדול והכחול. הוא עף ועף עד שהגיע למקום אחר. כפר דייגים קטן על חוף ים. שם נחת לו על גבעה קטנה וצפה בדייגים יוצאים אל הים בספינות שלהם, פורסים רשתות, שרים את שירי הדייגים שלהם. זה היה מחזה יפה. השמש אט אט שקעה והדייגים החלו לחזור אל החוף. אבל בדיוק אז שערה הגיעה. הגלים נעשו גבוהים והחושך הלך וירד. הדייגים והספנים לא הצליחו למצוא את הדרך אל החוף. כל אנשי הכפר עמדו על החוף וצעקו, מה יהיה? מה יהיה? פף, בלי לחשוב פעמיים, נעמד על הגבעה, מתח את גופו, פתח את הפה ונשף. נשף חזק כל כך, כמו שלא נשף מעולם. האש האירה את כל החוף, וכל הדייגים והספנים עד עד מצאו את הדרך להימלט מהסערה ולחזור הביתה. אחרי שכולם נרגעו, הם הביטו אל הגבעה וראו שם דרקון עייף במיוחד. תודה לך, הם אמרו לו, אתה עזרת לנו, ועכשיו אם תסכים אנחנו מזמינים אותך להישאר איתנו כאן בכפר. פף הסכים. הוא הרגיש שזה בדיוק המקום שלו. ומאז, בכל ערב, הוא עולה אל הגבעה, נושף אש, מאיר את החוף, ועוזר לכל מי שצריך לחזור הביתה בשלום. ספרו סיפור טוב השבוע. אתם יודעים, סיפורים טובים נשארים לתמיד.
לראשונה בקוריאה הדרומית יותר מתים מנולדים בשנה שחלפה. מה הביא למצב הזה ולמה הוא עשוי לגרום שם? מה קורה במדינות אחרות? למשל, כמו אצלנו, אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יצחק ססון, מרצה בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב. שלום.
טוב, דודו.
למד אותנו מה קרה בקוריאה שהביא למצב הזה, או מה הביא למצב הזה שם?
כן, אז קודם כל, ילודה נמוכה היא תופעה שהיא לא ייחודית לקוריאה בלבד. היא קיימת ביפן, באיטליה, בגרמניה, בחלק גדול ממדינות מזרח אירופה, וכיום חלקן מקבלות הגירה, לכן יש לזה אפקט מרסן באוכלוסייה לא קטנה באופן משמעותי, אך בפועל הריבוי הטבעי בכל אחת מהמדינות שהזכרתי הוא שלילי. אז זה לא ייחודי לקוריאה. הסיבה שקוריאה היא כל כך ייחודית, או שבה התופעה היא יותר חריפה, היא בעצם שבקוריאה וגם ביפן במובן מסוים, אנחנו מדובר בחברות שהן בהן חלוקת העבודה המגדרית, היא עדיין מסורתית יחסית. אז למשל מצופה מנשים לפרוש מכוח העבודה, לאחר שנעשות אימהות, ולכן הקריירה נמצאת בתחרות עם הקמת משפחה, שזה משהו שהוא מאפיין בעיקר את המדינות האלו במזרח אסיה, שהוא שונה, או לפחות לא חריף באותה מידה במדינות אירופה למשל, ולכן הילודה שם נוטה להיות יותר גבוהה. אם מסתכלים למשל על שיעור תעסוקת הנשים ביפן ובקוריאה, רואים שהוא נמוך משמעותית, למשל מהממוצע בארגון המדינות המפותחות, בסדר גודל של 10 או 20 נקודות האחוז, אבל זו תופעה תלוית גיל, כיוון שנשים רוכשות השכלה, נמצאות בכוח העבודה, אבל הן פורשות כאשר הן מקימות משפחה, כי מצופה מהן בעצם לבצע את התפקיד הזה.
אז בסופו של דבר הן מעדיפות מה, לוותר על הקמת משפחה או על הולדת ילדים?
אני לא יודע אם מעדיפות, זה מונח נכון, בוודאי שחלקן מעדיפות, אבל חלקן אולי עושות את זה משום שמדובר בנורמה חברתית מאוד חזקה. כפי שאנחנו יודעים שגם בישראל יש נורמות חזקות בכיוון אחר, שאולי נדבר עליהן בהמשך. זו פשוט התופעה שהיא רווחת מבחינה תרבותית, זה מה שמקובל, ולכן אישה שהיא משכילה ונכנסת לשוק העבודה, היא צריכה להחליט האם היא רוצה להיות אימא או להישאר בעצם לפתח את הקריירה שלה, כיוון שהאיזון הזה הוא לא קיים באותה מידה בקוריאה וביפן, כפי שהוא קיים אצלנו ובאירופה או בארצות הברית למשל.
אתה הקדמת ואמרת שבאמת יש, הילודה יורדת באופן כללי, בכל העולם.
נכון מאוד, כן.
למה זה? זאת אומרת, מה גורם לנו תרבותית, סוציולוגית, להביא לעולם פחות ילדים?
תראה, ילודה נמוכה היא תופעה מאוד מורכבת שיש לה גורמים רבים, גם כלכליים, גם תרבותיים, גם חברתיים. אנחנו למשל מכירים הסברים כלכליים שכבר מאמצע המאה ה-20, שבעצם דיברו על המעבר מהשקעה בכמות ילדים להשקעה באיכות ילדים, כיוון שילדים בעולם של ימינו הם מצרך מאוד יקר, כן, אנחנו מדברים בשפה כלכלית, אז כמובן שלגדל מספר רב של ילדים, שאנחנו צריכים להלביש אותם ולהכיל אותם, ולממן את ההשכלה שלהם וכולי, העלויות הרבה יותר גבוהות לעומת העבר, ולכן ההסבר הכלכלי הוא שאנשים נוטים להביא פחות ילדים, כי מעדיפים להשקיע באיכות שלהם. ככל שהם נעשים יותר יקרים, זה אומר שאפשר להביא פחות ילדים, אבל יש כמובן גם הסברים תרבותיים, שזה בעצם משהו שהוא קצת רחב אולי מהשיחה הזאת, אבל אנחנו בעצם רואים שאנשים במערב בעיקר רואים את ההגשמה העצמית שלהם במקומות אחרים מחוץ לזירה המשפחתית, אם זה הקריירה ואם זה מקומות אחרים, ולאו דווקא רואים את התפקיד החברתי המרכזי של חייהם ולהיות הורים.
טוב, זה אומר שאנחנו מוותרים על המימוש האבולוציוני או הגנטי שלנו לטובת המימוש העצמי.
נכון מאוד, בדיוק. כן, זה בדיוק כמו שאנחנו רואים במדינות רבות, באירופה, בגרמניה למשל, ששיעור גבוה מאוד מהזוגות לא מביאים ילדים בכלל. זאת אומרת, צריך להבחין בין למשל ירידה בילודה, למשל רציתי 3 ילדים והיום אני מביא 2, לעומת מצב שבו אנשים פשוט לא רוצים ילדים. וזה הופכת יותר ויותר מקובל מבחינה חברתית ותרבותית. ואנחנו רואים את שתי התופעות, אז אנשים גם מביאים פחות ילדים וגם אנשים רבים יותר לא מביאים ילדים כלל, שהם עדיין מיעוט.
כן, כן, גם, באמת אנחנו שומעים גם להערכתי פעם בשבועיים יש כתבה על אנשים שאומרים אני לא רוצה ילדים וכולי, זו אותה כתבה שחוזרת, אבל זה קול שנשמע יותר ויותר בזמן האחרון. למה מצב כזה עשוי להוביל, לגרום למדינה, מלבד כמובן התמוטטות קרנות הפנסיה, שכן זהו, לא יהיה מי שישלם את הפנסיות.
כן, כן. אז קודם כל תראה, יש את הרווחת התפיסה שגירעון דמוגרפי, כן, הזכרת קודם שבקוריאה אז יש יותר פטירות מלידות, ולכן הריבוי הטבעי הוא שלילי. אז רווחת התפיסה שגירעון דמוגרפי מהסוג הזה זו בעיה. זו בעיה חברתית, זו בעיה כלכלית. כיוון שצמיחה דמוגרפית היא מצויה בבסיס כל ההסדרים החברתיים והכלכליים שלנו. למשל, הציפייה לצמיחה כלכלית מתמדת, מוסדות כמו הביטוח הלאומי, הסדרים פנסיונים, כל אלו מבוססים על ההנחה שיש יותר ידיים עובדות מנתמכות. אז ברגע שהילודה יורדת, האוכלוסייה גם מזדקנת. כל דור הולך ופוחת, ובמקום שאדם שפרש משוק העבודה יתמך על ידי, נאמר, 3 אנשים בממוצע שהם בגילי העבודה, אז ככל שהאוכלוסייה מזדקנת וקטנה, אותו אדם נתמך על ידי 2, ובסוף על ידי, יושב על הגב של עובד אחד למעשה, שצריך לייצר מספיק, גם עבורו וגם עבור אותו אדם שפרש ונמצא בגמלאות. אז מהבחינה הזאת מדובר בהחלט באפקט שלילי, אבל זו נגזרת של ההסדרים הקיימים, שהם יחסית חדשים בהיסטוריה האנושית. צריך לקבל את זה, לקחת את זה בפרספקטיבה היסטורית, ולהבין שכנראה, ככל הנראה בעשורים הקרובים, ההסדרים האלו יצטרכו להשתנות. אבל יש גם צדדים חיוביים לירידה בגודל האוכלוסייה, למשל מבחינת ההשפעה הסביבתית. שהיא הולכת וקטנה. זו ירידה בגודל האוכלוסייה יכולה גם להקטין את הלחצים, למשל, עבור צעירים שנכנסים לשוק העבודה או לשוק הדיור. אנחנו מכירים את זה למשל בישראל, כן? משוק הנדלן, המחירים הכל כך, יוקר המחיה, המחירים הכל כך גבוהים. חלקית, זה לא כמובן הגורם היחיד, אבל זה גם נגזרת של הצמיחה הדמוגרפית. ובמדינות שהאוכלוסייה הולכת וקטנה, כמובן ששוק הנדלן הוא הרבה יותר צונן, גם שוק העבודה, השכר הרבה יותר גבוה, כיוון שיש יותר ביקוש לידיים עובדות, ואין מספיק עובדים. אז יש גם צדדים חיוביים, כמובן, עבור, תלוי איפה אתה נמצא, באיזה צד של המשוואה.
נשמע לי, שוב, אני לא בטוח באמת עד כמה זה הדבר המהותי שמשפיע על מחירי הנדלן, אבל אין לי ספק שמשהו קורה לכיוון מסוים. לסיום, האם מדובר בסוג של תנועת מטוטלת? זאת אומרת, יבוא יום ויהיו יותר ילדים ואז פחות. זאת אומרת, הדבר הזה זה מסוג הטרנדים או המגמות שמגיעות לצד אחד ואז שוות לאחור וכולי?
אז תראה, השאלה היא על איזה כיף אתה מדבר, כי אנחנו מדברים על תנועה היסטורית או מגמה היסטורית חד פעמית של ירידה בילודה מרמות של 4, 5, 6 ילדים בממוצע במשפחה. אנחנו נמצאים היום ב-2 ומטה למעשה, בכל מדינות המערב, למעט ישראל, בכל המדינות העשירות, פחות משני ילדים במשפחה, או שני ילדים לזוג, או שני ילדים לאישה בממוצע. זה לא הולך להשתנות בצורה משמעותית, כיוון שמדובר בתהליך היסטורי ארוך וחד פעמי במובן מסוים. עכשיו אנחנו מדברים על הנקודה העשרונית, האם הילודה יכולה לעלות מעט או לרדת מעט, אם זה הולך להיות 1.1 לידות לאישה כמו בקוריאה, או 1.3 לידות כמו באיטליה, או 1.9 לידות כמו בשוודיה. זה בערך הטווח שבו אנחנו משחקים. וכאן יש באמת מקום למדינה גם להשפיע בצורה מאוד מוגבלת, וכמובן גם לשינויים נורמות תרבותיות, נורמות שהולכות להשתנות. האם מדובר במטוטלת? להערכתי, יש סיכוי שאנחנו נראה עלייה בילודה. האם אנחנו נראה שוב את המגמות ההיסטוריות שראינו פעם? אז חד משמעית לא. זאת אומרת, אנחנו לא נראה 3, 4, 5 ילדים, אולי אנחנו נראה 2 ולא 1.5.
טוב, תהליך מאוד מסקרן. שקשור גם, זה משהו שהוא גם פר תרבות מקומית וכולי, אבל אני משער שגם יש משהו עולמי שמושפע מהדבר. תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור יצחק ששון, מרצה בחוג לסוציולוגיה באוניברסיטת תל אביב. תודה.
תודה, דודו.
ובמסגרת פינת הקתדרה למוסיקה נעסוק במשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק, שיום ההולדת שלו היה אתמול יום הולדת 148. שלום לפרופסור משה זורמן, מלחין מנצח ומייסד הקתדרה למוסיקה, בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן. שלום.
שלום, בוקר טוב. אז מה אני אגיד לך, אין ספק שביאליק המשורר הלאומי שלנו הוא גם המולחן ביותר בזמר העברי, ולאורך כל הדורות הוא קסם להרבה מאוד מלחינים ומבצעים. והשאלה, מה מיוחד כל הרבה ביאליק? זה שהוא מלחין רב גוני, הוא משורר רב גוני, זה ברור. גם שירים לאומיים, גם שירים על נושאים היסטוריים, שירי אהבה, שירי ילדים, שירים הומוריסטיים. והשפה הנפלאה הזאת, השליטה באוצרות של התרבות היהודית. בקיצור, הפינה היום רוצה להראות לנו כמה הוא רלוונטי גם היום לעכשיו, וכמה היוצרים היום מוזיקאים מאוד איכשהו נקשרים אל החומר הזה. נתחיל בדוגמה הראשונה, שהוא השיר הראשון שביאליק פרסם כבר בשנת 1891, הוא היה בן 19. זה שיר געגועים כמובן לציון, שלום רב שובך ציפור הנחמדת, מארצות החום אל חלוני, אל קולך כי ערב מנפשי קלטה, בחורב בעוזבך מעוני. אז כמובן שמת לב שהשיר כתוב במשקל מילה אלי, זאת אומרת שלום רב שובך, שהיה נהוג בידי יהודי אשכנז, וזה חלק מהבעיה של מה עושים עם שירי ביאליק היום, האם לשמור על המשקל הזה או לעבור למשקל של העברית הנהוגה כאן ועכשיו. בוא נראה מה עשה אבישי כהן, שהוא אחד אנשי הג'אז הבולטים שלנו, גם נגן בס וגם זמר, איך הוא מביא את ביאליק מודל שנת 2000 למקצבים המיוחדים שהוא אמון עליהם. שלום רב שובך. כבר קלו הדמעות, כבר קלו הקיצים, ולא הקיץ הקץ על יגוני. שלום רב שובך ציפור יקרה, צהלי לקולך ברוני. שלום רב שובך ציפור יקרה, צהלי לקולך ברוני, צהלי לקולך ברוני, צהלי לקולך ברוני.
דודו,
אתה שומע, השיר הזה של המקום שלו הוא שיר אידי, עבר איזה מין פרפרזה כזה והפך להיות מקצב לטיני סוער, אבל זה בגלל שאיכשהו ביאליק קורא לנו לנסות לעשות אותו שלנו גם כאן ועכשיו. הדוגמה הבאה שאני רציתי שתשמע זה שלמה ארצי בהופעה חיה עם השיר שלו בשל תפוח, שוב מילים של ביאליק. תוך כדי השיר הוא מתאר את הבעיה של הלחנת ביאליק היום ומשתף עם הקהל את הבעיות. האם הקהל יבין את הטקסט הארכאי של ביאליק? האם ללכת על המשקל המיללי או לשנות לעברית עכשווית? מה עושים היום עם ביאליק? אז השיר המפורסם ששלמה ארצי הלחין היה השיר בשל תפוח. זה נשמע ככה התחלה. הטובו דעתי, אני אהבתי בשל תפוח. הטובו דעת, אם תרצו לדעת, אני בשביל מה אני אהבתי, בשל תפוח. שים לב, שלמה ארצי שר, ותוך כדי השיר הוא מתרגם לעברית את השיר של ביאליק, כזה חלילה שהקהל לא יבין את הדקויות של, של, של ביאליק ושל הטקסט המיוחד שלו. ביאליק, שלמה ארצי בהופך היה במועדון זאפה אי שם לפני כמה שנים. טובו דעת בשל מה?
אני אהבתי בשל תפוח, כי אין יודע את טיב הרוח, זה כבר ידוע, התרבנתי לרבי ראייה מהרבנתי, ואני עדנו של מה אהבתי. אני אהבתי בשל תפוח, שלא תבינו את המילים, תסמנו לי, אני אסביר. לדודי היה פרדס, יש לי... השיר הוא כתוב במילאל, אתם יודעים מה אני מתכוון? ולדודי בת יפת עיניים, עד עכשיו הבנתם, כן? ובתוך הפרדס בריכת מים, יענו בריכה. מפקים חרש, שוקטים בערים, זורמים. כמים כנובים, כיין סטרים. לדודי היה פרדס יפה. ולדודי בת יפת עיניים, באי היום בעלות הקיץ, כחום היום היום הבית, חום. ואני פנינה שערתי, פנינה שערת הבשר שלי, לסוח אל הגן יצאתי, היא על מרק אני איש צעיר, מצחק יחדיו לרוח קיץ, כחום היום היום הבית. פזמון חוזר, הטוב הוא דעת בשל מה?
אחד השירים היפים שלו, אבל מעניין האם מותר לשמור על ההתאמה הזו, האם זה לא נחשב לטעות בעברית היום, מעניין.
זהו, אז אתה בתור איש של שפה, אתה תגיד לי יותר טוב, אני לפי דעתי, יש כיף גדול בלשמור דווקא, הרי הטקסט של ביאליק יש לו גם מוזיקה, ולכן שאתה שר את זה, או מנגן את זה, או מדקלם את זה, בדרך שבה הוא כתב את זה, יש בזה הרבה מאוד כוח, אבל כשהוא עצמו, בבות הימים אמר שצריך ללמד את הילדים בישראל את שיריו, כבר במשלב הלשוני המודרני, חלילה, לא להישאר עם האנטיקה הגלותית הזאת. אבל הרבה יותר נחמד להגיד שלום רב שובך ציפורה נחמדת, מאשר שלום רב שובך ציפורה נחמדת, נשמע כמו איזה טקסט צהלי מרובה וקר. אז זהו, אז זה שאלה כמובן שכל אחד צריך להתמודד איתה. עכשיו, השיר הכי מולחן של ביאליק לפי דעתי הוא השיר הכניסי מתחת כנפך, שיר אהבה גדול גדול שמוכר על ידי כמה לוחנים, יש את הלחן המפורסם של מיקי גבריאלו, הכניסי מתחת כנפך, יש הלחן של נורי טיר וכולי, אבל המסורתי העממי הוא לחן כמובן הראשון שאיתו אנחנו נקראנו את השיר הזה, אבל בוא תראה מה קורה ללחן הזה כשהוא מבוצע בביצוע אלקטרוני מרשים עם ריטה. ביאליק בעידן הניו אייג' והמוזיקה האלקטרונית מצלצל גם נורא כאן ועכשיו.
תחת כנף
הנה ביאליק ממריא לו על כנפי האלקטרוניקה, זה נשמע נהדר גם ככה.
מה אלה הכלים האלה שאנחנו שומעים שם ברקע? חוץ מה...
זה הכל סינתיסייזרים. והמעבד החליט להכניס את ביאליק לאיזה עידן כזה ניו אייג'י, שהחלל שר לנו, היקום שר לנו את הכניסיני, ולא ריטה לבד. אבל מה שכיף אצל ביאליק זה גם ההומור הביאליקי, שאם אתה מודע לו אתה אומר וואו, המלחין הלאומי הזה היה בחור די כיפי. אז בוא תשמע מה אריק איינשטיין ומיקי אבריאל עשו עם השיר המאוד מאוד מאוד חביב הזה של תאמר אהיה רב. השיר אומר תאמר אהיה רב, לא למדתי תורה, שמה תאמר סוחר, מה אותן לסחורה, איי מזלי מזל רע, אין לי הב ואין לי בא, אנא איפה אני בא, מה אני וחיי מה. בן אדם מכבד יהודו בחיים ובסוף הוא אומר שאני אפס אפסאי, מה אני יכול לעשות עם חיי. פה נשמע מעט אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב.
תאמר אהיה רב, לא למדתי תורה,
שמה תאמר סוחר, מה עוד אין לי סחורה.
מזלי מזל רע, אין לי ה ואין לי ה,
אנא איפה אני בא,
מה אני בחיי, מה מזלי מזל רע.
פרוטה אין בכיס ואין ביבוס מספור, סוסי ביגר ואין לי עוזר, והגלגל אינו חוזר, גרוני יבש ויש אין טיפה, ובבית אישה קליפה על האבן תחת הרשב ואבקמה.
מזלי מזל רע.
זו לא הפעם הראשונה שהוא מתמודד עם טקסטים של ביאליק, האמת שאת השיר הזה הספציפי לא שמעתי מעולם.
אז נסיים אבל בשיר שאתה בטח מכיר. הוא הוזמן ב-1982 להיות ההמנון של הנוער העובד על ידי ברל כצנלסון, אבל כיוון שהיום הסיפור הזה של עבודה והמלאכה נשמע קצת מוזר בעידן העובדים מהבית, אז מי יצילנו מרעב, מי יכין לנו לחם רב, מי ישקנו כוס חלב, למי תודה למי ברכה, לעבודה ולמלאכה. הפך להיות ברובות הימים איזה שיר ילדים שהיום מסתכלים עליו קצת באיזה הומור סרקסטי. מי עובד היום בכלל? אז בואו נשמע אותו לסיום בביצוע מופלא. יהודית רביץ, שלמה גרוניך, אלון עולה ארצ'יק, אריאל זילבר, גידי גוב, כולם נתכבסו ביחד להגיד לנו יאללה דודו, לעבודה ולמלאכה עם חיים נחמן ביאליק.
טוב, תודה על הדברים, פרופסור משה זורמן, הולכים מנצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף דוקטור אסטרית בלצן, תודה לך.
להתראות.
שך יתרו מיה אלמאי מינבו
מבחושך יתרו
סיימנו את התוכנית להיום. נספר לכם מי עמל על המשדר. עמל, העורך הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר לכם שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאן בכאן תרבות בשידור חוזר בשבע בערב, וגם כאסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, ספוטיפיי, אפל וגוגל. שיהיה לכם יום נעים ושקט. הקפידו על מרחק זה מזה, עטיית מסכות. אנחנו יהיה במחר עם תוכנית חדשה. להתראות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.